אנחנו בענייני לימוד ופסיקה, ובפעם הקודמת התחלתי לדון קצת בשאלה מה זה חושן משפט, מה מאפיין את ההלכות שמופיעות בחלק חושן משפט של הטור והשולחן ערוך. אני היום אסביר קצת יותר למה זה קשור לנושא שלנו, אבל לפני כן אני רוצה קצת לחדד את מה שראינו ולהמשיך הלאה. ראינו שם שמה שמייחד את חושן משפט זה שבעצם זה אוסף הזכויות שמופיעות בהלכה. כשיש לאנשים זכויות על פי ההלכה, זה מופיע בחושן משפט. שאר חלקי השולחן ערוך, אור החיים ויורה דעה בעיקר, אלה בעצם חלקים שעוסקים בחובות. חובות שיש לאדם לעשות כל מיני דברים. אבל יש בהלכה, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, יש בהלכה גם שיח של זכויות. והזכויות האלה מופיעות בחושן משפט, כאשר הזכויות האלה כמובן יוצרות כנגדן גם חובות. זאת אומרת, אם לבן אדם יש איזושהי זכות שאני אפצה אותו על נזק שגרמתי לו, אז לי יש חובה לפצות אותו. זאת אומרת, כנגד הזכות שיש לו, יש עליי חובה כלפיו. לכן זה מה שנקרא אצל משפטנים טבלת הופלד. שכנגד זכות יש תמיד חובה, כנגד חובה יש זכות. בהלכה ישנם חלקים, וזה בעולם המשפטי בדרך כלל לא כל כך קיים, ישנם חלקים בהלכה שבהם יש חובות שלא עומדת כנגדן זכות. כן, החובה להתפלל, לא, אין לקדוש ברוך הוא זכות שאני אתפלל אליו. כן, זאת חובה שמוטלת עליי, והיא לא מבוססת על זכות שיש למישהו אחר ביחס אליי. בעולם המשפטי הרגיל, אנחנו לא עוסקים בשאלות שבין אדם לבין בוראו, או בין אדם לבין עצמו, בבית שלו, לא נכנסים לו לצלחת מה מותר לו ומה אסור לו לאכול, שיעשה מה שהוא רוצה. העולם המשפטי תופס את תפקידו כהסדרת היחסים בין אנשים. ולכן מטבע הדברים, בעולם המשפטי תמיד כנגד כל חובה יש זכות, וכנגד כל זכות יש חובה, כי זה תמיד נוגע ליחסים בין אנשים, או בין אנשים לבין הרשויות. אבל גם שם יש חובות וזכויות הדדיות. בהלכה ישנם חלקים שלא עוסקים בהסדרת החיים בין אנשים, אלא בחובות של בן אדם, כלפי הקדוש ברוך הוא, או כלפי, לא משנה, גם כלפי חבר. אבל זה חובות של בן אדם שלא מתחילות מזכות של מישהו אחר. ולכן אמרתי שצדקה וריבית, ששניהם זה בעצם הקשרים הלכתיים שבהם יש לי חובות כלפי מישהו אחר, זאת חובה ממונית כלפי מישהו אחר, ובכל זאת זה מופיע ביורה דעה ולא בחושן משפט, ולמה? בגלל שהחובות בצדקה ובריבית לא מבוססות על זכות שיש למישהו אחר. זאת חובה שמוטלת עליי, היא חובה כלפי הזולת, אבל לזולת אין זכות שמכוננת את החובה שלי. אני שלא נתתי לו צדקה, לא יכול לתבוע אותי בבית דין על זה שלא נתתי. או לווה, או כן, לווה ששילם ריבית אליי, אני כמלווה, לא יכול לתבוע אותי בבית דין אם אני לא מחזיר לו את הריבית. ולכן החובות האלה של ריבית וצדקה, למרות שהן חובות ממוניות שבין אדם לחברו, הן לא מופיעות בחושן משפט אלא ביורה דעה. יש זה חובות שאין כנגדן זכות של האחר. מזה עסקנו מסקנה, או דרך זה הסברתי את שיטת רש"י התמוהה בבבא קמא, שרש"י אומר שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו, מה שהגמרא אומרת שם, זה כפשוטו. יערך ואל יעבור על גזל או על מזיק או על דברים כאלה, אסור לך לגזול מישהו או להזיק לממונו של מישהו, אפילו כדי להציל את חייך. רוב הראשונים מבינים שזה לא אסור, אלא שאם עשית את זה אתה צריך לשלם. אבל רש"י לומד את הגמרא כפשוטה, אסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. אלא אם כן הוא מלך כמו דוד המלך, אבל זה משהו אחר. אני מדבר על האדם הרגיל. והשאלה, למה? זאת אומרת, הרי יש שלוש עבירות חמורות שדוחות פיקוח נפש. גזל או נזיקין, זה לא אחד מהם. בשביל לא לעבור על איסור גזל או לא לעבור על איסור מזיק, זה בגלל שאלה מה זה איסור מזיק, כן? שיעורי הפתיחה לבבא קמא תמיד. אז בשביל לא לעבור על איסור נזק או על איסור גזל, אני צריך למסור את נפשי. איפה מצאנו דבר כזה שיש עוד עבירות חוץ משלוש החמורות? אז אמרתי שאני חושב שההסבר לתפיסה הזאת של רש"י, זה בדיוק בגלל מה שמייחד את ההלכות הממוניות או את חושן משפט, שזה בעצם הלכות חובות שלי כלפי הזולת שיסודן בזכות של הזולת כלפיי. ושלי יש לו זכות לקבל ממני משהו, ממילא יש לי חובה לתת לו. ואז מה? במקום שבו אני צריך להזיק או לגזול למישהו, אז יש לו זכות על ממונו. כן, לפני שאני צריך זאת. למה אסור לי לגזול? אסור לי לגזול בגלל שלשני יש זכות על ממונו. לגזול או להזיק וכדומה. ממילא לי אסור לגזול וגם אסור להזיק וכדומה. אבל זה מתחיל בזכות שיש לאדם על ממונו. עכשיו, אם אני נמצא במצב של פיקוח נפש, מאיימים לי על החיים ואני כדי להינצל צריך לגזול או להזיק, אז האיסור של גזל או של נזק נדחה בפני פיקוח נפש, כי הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות. אבל עדיין קיימת הזכות של האחר. והזכות של האחר, גם אם אין בצידה חובה שלי או איסור, כאלה זה גם לא חובה, אלא איסור, עדיין הזכות שלו לא נדחית בפני הפיקוח נפש שלי. הפיקוח נפש שלי מתיר לי לעבור עבירות. אבל הפיקוח נפש שלי לא מפקיע את הזכות של האחר על ממונו. מה זה קשור אליי? וכל עוד הזכות שלו על ממונו קיימת, אני לא יכול לקחת את הממון. כיוון שמה שאני לוקח את, לא לוקח את הממון שלו, זה לא בגלל איסור לא תגזול, אלא בגלל זה שלו. להפך, האיסור לא תגזול נובע מזה שהוא יש לו זכות על ממונו, ולא שיש לו זכות בגלל שיש עליי איסור לא תגזול. ולכן, למרות שהעבירה של לא תגזול היא לא חמורה ברמה של שלוש החמורות, שהיא דוחה פיקוח נפש. זה לא בגלל חומרת העבירה, אלא זה בגלל מה שקראתי שיקולי טריטוריה. זאת אומרת, יש טריטוריה מסוימת של הזולת, שמי שמקבל החלטות בתוך הטריטוריה הזאת זה רק הוא, רק בעל הטריטוריה. אני לא יכול לקבל החלטות על הטריטוריה שלו, גם אם ההחלטה שלי היא נכונה הלכתית. לא בגלל שזה לא נכון, או שזה אסור הלכתית, או משהו כזה, אלא בגלל שהטריטוריה היא שלו. ואם הטריטוריה היא שלו, הוא יכול לקבל את ההחלטות, אפילו אם הוא יוצא עבריין, אפילו אם הוא עושה דברים נגד רצון השם ונגד רצון התורה, אבל הוא זה שמקבל את ההחלטות. ולכן אני לא יכול להיכנס לטריטוריה שלו ולקבל החלטות במקומו.
בשיקולי טריטוריה הם יותר חשובים מחיי אדם?
הם לא יותר חשובים, הם עובדה. אני לא יכול לקבל שם החלטות, זה לא שאלה של חשוב ולא חשוב. לא כמו בשלוש העבירות החמורות, ששם חומרת האיסור היא זו שגורמת לך שהוא דוחה פיקוח נפש. פה זה לא החומרה. תחשוב שאם לא מגיע לי להישרף, אם אני בתוך האש, אני נשרף. זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זאת המציאות.
אבל הרב, לכאורה, לא יודעים מה הרב עונה, כי הרב כאילו מחליף תמיה בתמיה אחרת. הדבר הזה, שהזכות הזאת זה דבר שאני לא יכול, שאין לי גישה אליו, שזה כמו קיר, הרב כאילו איזה קיר מטאפיזי, אז אני לא ממש מבין את זה, כאילו זה דבר תמוע, למה, מאיפה זה בא לי הדבר הזה שאני יכול?
זה ממש לא תמוע, אתה יכול רק להגיד, בסדר, אולי, אבל זה לא מספיק חשוב, וזה יידחה בפני פיקוח נפש, כך אומרים רוב הראשונים, אבל זה לא דבר, העיקרון עצמו הוא לא דבר תמוע, כשיש טריטוריה של מישהו אחר, הוא מקבל, תחשוב על מצב כזה, אני צריך ניתוח, אתה יודע, השתלת ריאות, לא יודע מה, אוקיי? האם אני יכול לתפוס אותך, לקשור אותך למיטה, לעשות לך ניתוח, להוציא לך כליה או ריאה שאני צריך, כדי שישתילו אותה בתוכי? אני בפיקוח נפש, אני הולך למות. לא, אצלך זה רק חובל. יהיה חסר לך... אני אעשה מיוט. לך יהיה חסר איבר, אבל אפשר לחיות בלי זה. אז עכשיו השאלה, למה שאני לא אעשה את זה? הרי איסור חובל לא נדחה בפני פיקוח נפש. נדמה לי שכאן כל בר דעת מבין שאסור לי לעשות את זה. ברש"י כולם טמאים, ממון וזה, אבל עזוב, לא ממון, כליה. בסדר? לקחת כליה. למה אסור לי? פיקוח נפש דוחה כל האיסורים שבתורה, חוץ משלוש החמורות, כולל איסור חובל. התשובה, בגלל שהאיברים של האדם, זה חלק מהטריטוריה שלו. הוא זה שמקבל את ההחלטות מה עושים עם האיברים שלו. ולכן, אני לא יכול לקבל החלטות על זה, למרות שעקרונית מבחינת ההלכה אני צודק. זאת אומרת שאיסור חובל נדחה בפני פיקוח נפש. לא בגלל שאני לא צודק, אלא בגלל שלא בסמכותי לקבל את ההחלטה גם אם היא צודקת. מי שמקבל את ההחלטות זה הוא, אפילו אם ההחלטה היא מרושעת, שגויה, לא נכונה, לא משנה איך שתתייחסו לזה. אבל מי שמקבל את ההחלטות זה הוא, כי הטריטוריה היא שלו. נדמה לי שזה דבר
שהוא
ממש לא רחוק מההיגיון.
כן, אז הזכות שיש לו על עצמו זה לא הלכתי? זה כאילו, זה לא, הזכות שיש לו על עצמו זה לא הלכתי כאילו, זה לא מגדים את זה כזכות הלכתי.
אבל זה לא נובע ממצווה או מעבירה כלשהי בתורה.
כן, אז למה אני צריך לא תגנוב? אז בשביל מה זה אני לא תגנוב? כאילו אם יש לו כבר את הזכות שאני לא יכול לקחת לו, זה מספיק.
מוסיף איסור דתי על גבי האיסור המשפטי. זה רב שמעון שקופ בשערי יושר שער ה'.
כן, אז כאילו הרב אומר, כאילו הבעלות המטאפיזית זה עצם הזכות שיש לו, זה הבעלות שיש לו.
ולי אסור לפגוע בזכות שלו, גם בלי ציווי התורה שלו תגזול.
כן, לא, כאילו, הבעלות זה לא רק שהבעלות, זה מובן לי גם בלי הלא תגזול, ועל זה לא בעל לא תגזול.
לא הבנתי.
זה, לא, אני אומר, מה שהרב אומר בשם רב שמעון, זה לא הכוונה שם, מה שרב שמעון אומר, שהכוונה שהבעלות עצמה, זה דבר שאני מבין גם בלי התורה, כי התורה לא אמרה לי שיש לו בעלות על הדברים שלו, ואז אחרי זה התורה אומרת לי, תשמע, אסור לך לגעת בבעלות שלו.
לא, 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 טעות נפוצה, לא נכון. רב שמעון שקופ טוען שלפני ציווי התורה שלא תגזול, יש גם איסור לגזול. לא רק הגדרה של הבעלות, ואז בא איסור לא תגזול ואומר אל תפגע בבעלות של מישהו אחר. לא. יש גם איסור לגזול ברובד המשפטי. ועל גבי זה יש עוד איסור הלכתי לגזול. אבל יש גם בעובד המשפטי איסור לגזול. שתי ראיות יש לי שזאת כוונת רב שמעון, חוץ מזה שזה גם נכון. אבל יש לי גם שתי ראיות שזה מה שרב שמעון מתכוון אליו. ראיה ראשונה, רב שמעון שואל, אחרי שהוא מחדש את החידוש הזה, הוא שואל, למה אני צריך לציית לדבר שלא כתוב בתורה? אז מה אם יש קביעה משפטית כזאת? עכשיו, אם זה רק היה הגדרה קניינית ניטרלית, שלא מטילה עליי שום חובה, אז באיזה מובן אני אמור לציית? אני לא מציית כלום. אני מציית ללא תגזול. רק ההגדרה שלא תגזול זה לפי דיני הקניין שבתורת המשפטים. אז אין פה שאלה למה אני צריך לציית למערכת המשפט בלי הציווי שלא תגזול. אני לא צריך. אם רב שמעון שקופ שואל למה אני צריך לציית, הוא מבין שיש חובת ציות עוד לפני לא תגזול. ומה זה חובת ציות? שאם אתה בעלים אסור לי לגזול ממך. זה לא רק הגדרה שאתה הבעלים, אלא יש גם איסור משפטי לגזול ממך. זה ראיה ראשונה. וראיה שנייה, זה רב שמעון כותב בצורה עקיפה קצת, אבל די ברור שזה מה שהוא מתכוון, שגם בגזל גוי, למען דמר שגזל גוי לא אסור מן התורה, זה מחלוקת ראשונים, למען דמר שגזל גוי לא אסור מן התורה, הוא עדיין אסור מן התורה. הוא אסור מן התורה באיסור משפטי, לא באיסור הלכתי. עכשיו כאן זה כבר כתוב במפורש. הוא אומר שבסופו של דבר, אם זה, יש איסור משפטי, לא רק הגדרת בעלות ברובד המשפטי, יש איסור משפטי. על גבי זה יש גם איסור הלכתי. וזה שני איסורים שונים.
אוקיי, אז
שני איסורים, משפטי והלכתי.
אוקיי, אז הזכות, אז הרב אומר שבעצם הזכות של, של מי ששייך לו הבעלות, זה לא מתורת ההלכה, זה מתורת המשפט.
זה שייך להלכה, אבל זה לא מכוח הציווי. זה לפני הציוויים. ההלכה מכירה בזה, דה פקטו.
כן, אוקיי. אז כאילו הוא לא באמת עובר על לא תגזול, מי שגונב בשביל להציל.
לא, הוא לוקח מגוי, אז לא תעבור על לא תגזול, אבל תעבור על איסור גזל המשפטי.
לפי הדעה
שזה
נובע כאילו דבר מוסרי, כאילו משהו כזה, או...
משפטי, לא מוסרי. הטענה היא שאם יש למישהו בעלות על ממון, מה זה המשמעות של הבעלות? מה זה אומר שהוא בעלים? בעלים פירושו שרק הוא יכול להחליט מה עושים עם זה ולא אני. זה המשמעות של בעלות, אחרי מה, מה זה בעלות? זה סתם מילה.
אוקיי, זו.
אז בסופו של דבר, הטענה היא...
הרב.
מה?
הרב, למה הלכות מתנה זה מופיע בחושב משפט ולא ביורי דעה?
לא הבנתי.
למה הלכות מתנה שבן אדם נותן לפלוני אחר, חפץ או קרקע, מטלטלין, זה מופיע בחושב משפט ולא ביורי דעה?
בגלל שבהלכות מתנה לא עוסקים בחובה לתת מתנה. אין חובה כזאת. בהלכות מתנה עוסקים בשאלה מה ההשלכות המשפטיות של מתנה, או איך מקנים מתנה. וזה באמת קשר אחרי חושב משפט. אחרי שקנית זה שלך, אסור לי לגזול את זה. כבר זה יוצר זכויות וחובות. זה בריבית ובצדקה, יש חובה להחזיר את ריבית קצוצה. יש חובה לתת צדקה. ואז עולה השאלה, למה זה ביורי דעה ולא בחושב משפט? בהלכות מתנה אין חובה לתת מתנה. אלא שאם נתת מתנה, זה יוצר מצב משפטי של זכויות וחובות הדדיות. ולכן זה מופיע בחושב משפט. בסדר?
אוקיי, אוקיי.
אז מה בעצם אנחנו רואים כאן? שההלכות שנוגעות לממון, לחושב משפט, הן הלכות מיוחדות. זה חובות שמוטלות עליי כלפי מישהו אחר, שיסודן בזכות של המישהו האחר אליי. אז ההשלכה של העניין הזה, שבעצם אפילו במצב של פיקוח נפש, אני לא יכול להציל, אני לא יכול להיכנס לטריטוריה של האחר, ולקבל שם החלטות במקומו. הבאתי לזה כל מיני דוגמאות, אני לא אחזור לזה, לא אחזור לזה כאן. אני עכשיו אמשיך אבל עוד נקודה. פשוט בעניין ציון, הזכרתי, אני לא זוכר, פשוט בעניין ציון יש כמה תשובות של זה, של רבי יעקב אטלינגר הערוך לנר. אז השו"ת שלו נקרא בעניין ציון, ושם יש כמה תשובות, שש נדמה לי, חמש, שש, שבע תשובות, כמה וכמה תשובות, שמרחיבות את הרעיון הזה לכלל החובות שבין אדם לחברו. הטענה שלו זה שכל מצוות שבין אדם לחברו יש יארג ועל יעבור, לא רק על גזל ונזק. עכשיו, די ברור שהוא לא מתכוון לומר שעל מצוות צדקה אדם יארג ולא יעבור. לא כותב את זה, הוא כותב מצוות בין אדם לחברו, אבל זה ברור שהוא לא מתכוון לזה. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למצוות ששייכות באופן קטגורי לחושב משפט. ואת למצוות כאלה שיסודן בזכויות של האחר. לדוגמה, הגמרא אומרת שמוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אז תוספות שם במקום מתפלא למה, מה פתאום, מה יש יארג ואל יעבור על ביוש? זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. אז הוא אומר שם איזה וורט מוזר כזה, שברגע שמלבינים את פניי, אז הדם מסתלק, זה הגמרא אומרת שם, אז הדם מסתלק מפניי, ולכן יש בזה איזשהו סוג של אביזרה יהוד הרצח. כאילו הדם יוצא מהפנים, וזה כמו רצח, ולכן יש יארג ואל יעבור על הדבר הזה. טוב, זה אני לא יודע מה, זה דרוש יפה, נשמע לי לחלוטין לא הגיוני, כן, אם הוא כלחתי. אבל המצוקה כמובן קיימת, זאת אומרת, מה הכריח את תוספות להגיד את הוורט המוזר הזה? אני יכול להבין, יש פה קושי אמיתי. אבל האמת בסוגריים אני אוסיף, גם הקושי לא כל כך אמיתי, כשהגמרא אומרת מוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ועל ילבין פני חברו ברבים, היא לא מתכוונת להגיד אמירה הלכתית, זאת אומרת להגיד, תראו,
זה שם גוזמן,
באופן ספרותי אומרים את זה באופן הזה, אבל לא באמת מתכוונים לומר פה איזושהי אמירה הלכתית שיש יארג ואל יעבור על ביוש, לפחות לא בהכרח. לכן אני לא בטוח שהייתי הולך פה עם התוספות עד הסוף. זה מופיע בגמרא בהקשרים אגדיים, זה לא איזו אמירה הלכתית.
ולכן אלא, אבל אולי,
מה?
אולי אם אין חיוב להרג ואל יעבור, אז זה ממנה איסור להרג ואל יעבור. לפי כמה רשת, כאילו, זה יהיה איסור.
נכון.
אז מה, אז כאילו גם המשפט עצמו הוא לא נכון לכאורה?
לא נכון, כי הוא רק ספרותי, לא מתכוונים שבאמת תפיל את עצמך לכבשן האש. אלא היה ראוי להפיל את עצמך לכבשן האש, כדי לא להלבין את פניך ברכה ברבים.
בסדר.
זה כאילו בעצם לשם גוזמה?
עין תחת עין, אבל מוציאים ממון. אז למה עין תחת עין? כי היה ראוי להוציא את העין שלך. אבל לא מוציאים. באים להגיד לך את חומרת הדבר. בסדר? אז כן, זה כמו בדיוק בטור שהעליתי עכשיו לאתר, לעסקת השבועים. אז דיברתי שם בין היתר על כל מיני אמירות, כולם מצטטים שפדיון שבועים היא המצווה הגדולה שבתורה. כן, שולחן ערוך מופיע ורמב״ם וכו'. אין לזה שחר כמובן. מה זאת אומרת מצווה הכי חמורה? למה זה המצווה הכי חמורה בתורה? מה, אז מביאים שם כל מיני דברים, לא תעמוד על דם רעך, וזה, יש איסורים כאלה, איסורים אחרים, בסדר. יש כל מיני איסורים שהשולחן ערוך עצמו מביא. אבל אתם יודעים, כשאוספים כל מיני איסורים, זה רק אומר שהבסיס חלש. הרבה פעמים כשאתה אומר דבר כזה שהמצווה הכי חמורה בתורה, אתה מקבל לומר, זאת מצווה חשובה, או אתה רוצה להמריץ את האנשים לעסוק בזה ולא להתעלם מזה. אז אתה משתמש בסוג של מטאפורות מחזקות. אתה אומר, זה המצווה הכי חשובה בתורה, אתה אומר, חייב מיטה, כן, הולך בדרך ופוסק ואומר מנאי אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אתם באמת חושבים שהוא חייב מיטה? מי שהולך בדרך ולומד ואומר מה נאה אילן זה, על הביטול תורה הוא חייב מיטה. לא, כלומר, הכוונה, זה דבר חמור, אל תעשה את זה. משתמשים בלשון ציורית, קיצונית, כדי לחדד את החומרה של העניין. לפעמים כשהגמרא אומרת ממש חייב מיטה, תוספות אומר מה פתאום זה איסור דרבנן. אבל מתכוונים לומר רק שזה נורא חמור. אוקיי, זאת הטענה. אז גם פה אני חושב שצריך, אפשר היה לפחות להגיד, שמה שהגמרא אומרת, מוטב לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש, הכוונה, זה כל כך חמור, שהיה מן הראוי להפיל את עצמו לכבשן האש, אילו זה היה מותר. אבל זה לא
מותר. הראיה מתמר, קצת לא מראה ככה, לא?
מה?
הראיה מתמר, שתמר, הגמרא לומדת את זה מתמר.
הראיה מתמר, אתה יודע, מי אמר שתמר עשתה דבר נכון? ועוד לפני מתן תורה. זה כמו ראיה מבנות לוט וראיה מלא יעשה כן במקומנו, כן המגן אברהם, שלא מסיעים את הבחירה, את הצעירה לפני הבחירה. לבן הארמי זה מקור קצת מפוקפק להוציא ממנו הלכות. ובטח כשלבן הארמי אפילו לא אומר משהו, אלא רק מספר מה היה מנהג מקומו. מעניין את הסבתא שלי מה היה המנהג בחרן. מה אכפת לי עכשיו? אוסף של גויים פרימיטיביים שלפני 5,000 שנה חשבו כך וכך, אז מה? זה כמו קצת להבדיל אולי, אבל אולי לא להבדיל, אני לא יודע. הרבה פעמים בשולחן ערוך מופיע, הרמ"א מופיע, ובקרקה נהגו כך וכך. שאישה נידה לא תיגע בספר תורה. למה זה מעניין אותי מה שנהגו בקרקה? אז כולם מתייחסים לזה, זה הלכה, הרמ"א פסק את זה. הרמ"א לא פסק כלום. הרמ"א סיפר לך שכך נהגו בקרקה. הוא עושה, אני לא יושב בקרקה. יש איזושהי הנחה כזאת שאם משהו כתוב באיזשהו מקום, סימן שזאת הלכה. והרמ"א הוא לא תמר, וגם לא לבן הארמי. הרמ"א הוא פוסק. אבל עדיין, הוא מספר לך שכך היה המנהג במקומו. טוב, בכל אופן, אני חוזר אלינו, אז אני אומר, בסדר, בסוגריים הוספתי שאני לא בטוח עד כמה הקושייה גם חזקה, אבל בהנחה שרואים את הגמרא כגמרא הלכתית, אז תוספות נזקק פה לדוחק מאוד מאוד גדול, בגלל שהקושי הוא באמת קשה, איך ייהרג ואל יעבור על ביוש? אומר הבניין ציון, ייהרג ואל יעבור על ביוש, בגלל שיש ייהרג ואל יעבור על כל פגיעה בזולת, על כל מצווה שבאדם לחברו, אותה שיטה כמו ברשי. אגב, יש לי ראיה לרשי גם מגמרא בכתובות, כתבתי באחד הטורים באתר, דיברתי על זה. אז הטענה של הבניין ציון היא בעצם אומרת ככה, מה זה האיסור ביוש? האיסור ביוש זה לא כמו צדקה, זה חושן משפט. בושת מופיע בחושן משפט. למה? כי יש לאדם זכות על כבודו. יש לאדם זכות שיכבדו אותו, שלא יפגעו בכבודו. אם אני פוגע בכבודו, אני צריך לשלם בושת. אבל התשלום הזה נובע מכך שיש לבן אדם זכות על הכבוד שלו, כמו שיש לו זכות על החיים שלו ועל הממון שלו, יש לו גם זכות על הכבוד שלו. ולכן, מה שאסור לי לבייש את האדם האחר, אז זה בגלל שזאת פלישה לטריטוריה שלו. הזכות על כבודו היא רק שלו. הוא מקבל את ההחלטות מה עם כבודו והאם לפגוע או לא לפגוע בכבודו. אני לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת, גם אם זה נכון. ולכן אפילו במצב של פיקוח נפש, אני לא יכול להחליט לפגוע בכבודו, להיכנס לטריטוריה שלו. זאת אומרת, הבניין ציון לוקח את העיקרון של רשי ומרחיב אותו לכל הדינים הטריטוריאליים. לא רק לגזל ולנזק. אלא בכל מקום שיש פגיעה בזכות של האחר, או במילים אחרות בחושן משפט. בכל מקום שבו החובה שלי יסודה בזה שאני נכנס לתוך טריטוריה של האחר, פוגע בזכות של האחר. בכל מקום כזה יהיה ירק ואל יעבור. עכשיו כבר זה לא ארבע עבירות חמורות, זה כבר לא יודע מה, 70 עבירות חמורות. המון. כל מה שמופיע בחושן משפט. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כי באמת אין שום דבר מיוחד בגזל ובמזיק. כל מה שמיוחד שם זה שהאיסור מתחיל מהזכות שלך. ולכן בכל המקומות, כולל ביוש, הטענה היא שבושת זה לא כמו רצח. לא צריך להגיע למה שתוספות אומר. ולא בגלל שבושת זה איסור כל כך חמור, לכן יש הרג ועל יעבור. זה לא בגלל חומרת האיסור. זה בגלל שאני פוגע, נכנס או פולש לטריטוריה של הזולת. את זה אני לא יכול לעשות בלי רשותו. זה לא בגלל חומרת האיסור. לכן גם כל הדברים האלה לא מופיעים בשלושת במניין העבירות החמורות. כי העבירות החמורות זה רק עבירות שבגלל חומרתן הן דוחות פיקוח נפש. אבל כאן מה שזה נדחה פיקוח נפש זה לא בגלל חומרת העבירה, אלא בגלל האופי שלה. שזה עבירת חושן משפט, זה עבירה של, שמתחילה בזכות של ה...
איפה כתוב שאסור לפלוח לטריטוריה של האחר?
לא כתוב. זה המשמעות שהטריטוריה הזאת היא של האחר. אתה אומר שהטריטוריה היא של האחר, אמרת שהוא הבעל הבית, אף אחד אחר לא יכול לקבל שם החלטות. זה פירוש המילה שזו טריטוריה של האחר. זה כמו מה ששאלו קודם, איפה כתוב שאסור לגזול, לפני לא תגזול, מעצם העובדה שאתה הבעלים. אז מה אם מערכת המשפט קובעת שאתה הבעלים? התשובה היא שלקבוע שאתה הבעלים, פירושו שרק אתה מחליט מה עושים עם הממון הזה ולא מישהו אחר. זאת המשמעות. אז בסופו של דבר, אחרי ההרחבה של הבניין ציון, זה הרבה יותר חזק, שאנחנו בעצם רואים את החומרה, או לא חומרה, אלא את האופי המיוחד של דיני חושן משפט, שבגללו יש יירק ועל יעבור עליהם. שוב פעם, זה לא בגלל חומרתם, לכן תיקנתי את עצמי, אלא זה בגלל האופי שלהם. יש פה משהו שהוא זכות של האחר, רק הוא מקבל שם החלטות, לא אני. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, יש אוסף של הלכות שלכאורה נראה ממש סותר את מה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו שהלכות חושן משפט זה ההלכות הכי קשיחות שיש. אפילו פיקוח נפש לא דוחה אותם. מצד שני, הלכות חושן משפט הן ההלכות הכי גמישות שיש. כל רוח מצויה דוחה אותם. למשל, אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, נכון? בדבר שבממון. או דין אדם הלכותה, או תקנות הקהל, או מנהג, הכל כמנהג המדינה, כמו שהמשנה בבבא בתרא בהתחלה אומרת. כל הדברים האלה קיימים רק בדבר שבממון. רק שם אני יכול להתנות על מה שכתוב בתורה ולשנות את דיני התורה. נגיד, המשנה אומרת בצדיק ד', בבא מציע צדיק ד', מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר. שומר שכר להיות כשומר חינם. אני יכול להתנות על זה. התורה אמרה ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה. אנחנו נתנה על זה ואתה תהיה פתור בגניבה ועבדה, לא קרה שום דבר. נורא גמיש, ברור שאי אפשר להתנות על איסור חזיר, נכון? לא יכול להתנות על איסור חזיר ואז יהיה מותר לי לאכול חזיר. אבל כן מותר לי לא לשלם על גניבה ועבדה, אם התנאתי. למה? מה העניין? רואים שהלכות דיני ממונות הם דווקא החלק הכי גמיש של ההלכה. אותו דבר דין אדם מלכותא או מנהג המדינה. מה אומרת? כן, בונים מהשותפים שרצו לבנות כותל בחצר, בונים לפי מנהג המדינה. גביל, גזית, תפיסין, עוצה ודפנה, הכל כמנהג המדינה. למה הכל כמנהג המדינה? כי בדיני ממונות מנהג המדינה הוא מחייב. המנהג של המדינה יכול לעצב את דיני הממונות. הוא לא יכול לעצב שום דינים אחרים. גם התניה, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, אני יכול להתנות לא להתחייב כמו שהתורה אמרה, או להתחייב יותר ממה שהתורה אמרה, בשני הכיוונים. אני לא יכול להתנות לא להיות אסור בחזיר. למה? כי בדבר שבממון אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. עכשיו אני אגיד יותר מזה. אני לא חושב שיש איזשהו פוסק שאומר, נדמה לי לפחות, בטח לא מהמרכזיים, שאומר שיש איזשהו עניין לכתחילה לא לעשות את זה. אתה יכול להתנות על מה שכתוב בתורה חופשי. אין שום בעיה עם זה, גם לכתחילה לא. אתה תתנה, תעשה מה שאתה רוצה. יש חופש החוזים, חופש ההתקשרות. תעשה איזה חוזה שמירה שאתה רוצה, אתה יכול לתנות על מה שכתוב בתורה. זה לא שזה רק חל בדיעבד אם עשית את זה. אתה יכול לכתחילה לתנות מה שבא לך. אין שום בעיה. שזה עוד יותר מחזק את הדיסוננס הזה שאני מראה כאן, שמצד אחד דיני הממונות הם הדינים הכי קשיחים שיש בהלכה, אפילו פיקוח נפש לא דוחה אותם, מצד שני הם הכי גמישים שיש, אפשר להתנות עליהם מנהג המדינה, דינא דמלכותא, אפשר להסיע אותם מפה לשם, כל רוח מצויה מזיזה אותם. כן, זה סוג של הדינו העצני, כמו שהמדרש אומר על דוד המלך, שבחיים הוא היה מעדן את עצמו כתולעת, לומד תורה או בחיים, ובמלחמה הוא היה מקשה את עצמו כעץ ארז. אז דיני הממונות במובן מסוים זה סוג של הדינו העצני. כן? מצד אחד הם קשים כמו ארז, אפילו פיקוח נפש לא דוחה אותם. מצד שני הם הכי גמישים שיש, כמו תולעת, של להתנות, מנהג המקום, מנהג המדינה, דינא דמלכותא, הכל יכול להזיז דיני ממונות מפה לשם. ורק דיני ממונות. אז איך להבין דבר כזה? לאור מה שראינו קודם, התשובה מאוד פשוטה. למה? כי דיני ממונות הם לא חמורים יותר ולא קלים יותר. הבעיה היא לא חומרתם, אלא האופי שלהם. ומה האופי המיוחד של דיני ממונות? שהחובות שלי יסודן בזכויות של האחר. ממילא, אם האחר לא מוותר על זכותו, אז אני לא יכול לפגוע בזכות שלו בלי שהוא מסכים. זה זכות שלו, אני לא יכול לפלוש לטריטוריה שלו. אבל מצד שני של אותה מטבע, אם הבן אדם מחליט לוותר על זכותו, מה הבעיה? שיהיה לו לבריאות, שיוותר. התנאיה על מה שכתוב בתורה, שימו לב, הכיוון הוא כיוון הפוך. כשאני מדבר על פיקוח נפש, פירוש הדבר, אני רוצה לפלוש לטריטוריה שלך, כי אני בפיקוח נפש. אוקיי? אני לא יכול לעשות את זה, כי הטריטוריה היא שלך. בהתנאיה, מי שמתנה על הזכות שלך זה אתה, לא אני. אתה מתנה על הזכות שלך. אני לא יכול להתנות עם השומר שהוא יהיה חייב יותר ממה שהתורה מחייבת אותו. רק אם הוא מתנה, ואם הוא מסכים להתניה הזאת. אם הוא לא מסכים להתניה הזאת, זה שאני התניתי, זה לא אומר כלום. למה אם הוא מסכים זה מועיל? למה מועיל להתנות על מה שכתוב בתורה? בגלל שמה שכתוב בתורה בדיני ממונות, זה זכויות שיש לך. יש לך זכות לקבל תשלום על גניבה ועבדה משומר שכר. השכר שקרא לו גניבה ועבדה, למפקיד יש זכות לקבל תשלום. מה פירוש זכות? שאם אתה רוצה, תקבל. אם אתה לא רוצה, תהיה לך לבריאות. מי מחייב אותך לקבל? זה המשמעות של זכות. אז אם אתה מתנה שאתה מוותר על התשלום של גניבה ועבדה, לבריאות, מה הבעיה? זה נובע מאותו אספקט בדיוק שהחומרות נובעות. החומרות והקולות של דיני ממונות זה שני פנים של אותה מטבע בדיוק, זה לא סתירה, זה פנים משלימות. בגלל שבדיני ממונות החובה שלי מתחילה מהזכות שלך, אז מצידי אין שום אפשרות לפגוע בזכויות שלך, אפילו פיקוח נפש לא יאפשר לי את זה. אבל מצידך, אם אתה מוותר על הזכויות שלך, שיהיה לך לבריאות. יש לי זכות לקבל ממישהו 1,000 שקל, מה אסור לי להגיד לו עזוב, אני מוותר לך, מה הבעיה? התנאיה זה סוג של ויתור. כשאני מתנה, אני בעצם אומר, תראה, אם יקרה כך וכך, אני מוותר לך. אל תיתן לי את הזכות שלי. אל תשלם לי את מה שאתה חייב לי. אם אני מסכים, שיהיה לך לבריאות.
ואם זה בכיוון ההפוך, סליחה, ואם זה בכיוון ההפוך, אני רוצה גם באונס, שאתה לא חייב באונס.
לא יכול, זה מה שאני אומר.
זה רק בכיוון של הזכות.
ברור, התנאיה היא רק התנאיה של בעל הזכות. אם אתה רוצה שהוא יתחייב גם באונס, הוא צריך להתנות את זה, לא אתה. או לפחות להסכים להתניה, לא חשוב, כן? זה חוזה.
כן, אבל אם הוא מסכים... ואם הוא מסכים זה בסדר.
ברור, כי זה זכות שלו, זכותו לוותר על זה.
אבל...
וכל
אז חוזה, רגע, יש פה שתי זכויות גם...
כל התניה בחוזה צריכה הסכמה של שני הצדדים.
אבל של מי הזכות? הזכות היא שלי או שלו? ששנינו?
הזכות שלו זה לא לשלם באונס. אין לי זכות לבקש ממנו כסף על אונס. אבל אם הוא רוצה להתחייב לתת לי תשלום גם על אונס, ואני מסכים ושנינו מסכימים לבריאות, למה לא? זה נקרא לוותר על זכות.
אוקיי, אז שני הצדדים פה יש בעצם זכות. הזכות שלי לקבל והזכות שלו לשלם.
חוזה הוא תמיד דו צדדי. עכשיו, כשאתה מתנה בחוזה, אז שני הצדדים צריכים להסכים. ולמה? כי רק בעל הזכות יכול לוותר על זכות. אתה לא יכול להתנות על זכויות שלו. והוא לא יכול להתנות על זכויות שלך. אתה יכול להתנות על חובות שלך, לא על זכויות, על, 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 על זכויות שלך, לא על חובות שלך.
חשבתי שזה חובה שלו לשלם, לא זכות שלו.
לא, אין לו חובה לשלם באונס.
לא, אני מתכוון... הוא המחויב.
מה זה הוא המחויב? אבל באונס הוא לא מחויב. זאת אומרת, זכותו להחזיק את הכסף אצלו אם קרה האונס. והוא רוצה לוותר על הזכות הזאת, לתת לי את הכסף, למרות שבאונס הוא פטור. אז הוא מוותר על זכות. אז אם הוא יתנה, זכותו לוותר על הזכות. בסדר?
כן, כן, כן.
זאת אומרת שבעצם החומרה שיש בדיני ממונות, שפיקוח נפש לא דוחה אותם, והקולה או הגמישות שיש בדיני ממונות, שאפשר להתנות ומנהג ודינת המלכות וכו', הם שני צדדים שאותה מטבע. מצד בעל הזכות, הוא יכול לעשות עם הזכות מה שהוא רוצה, זה הכי גמיש שיש. מצד מי שאינו בעל הזכות, זה הכי קשיח שיש, אתה לא יכול לעשות כלום על זכויות של מישהו אחר. וזה שני הצדדים לא קשורים לחומרת העניין, אלא לאופיו של העניין. שיש פה זכות של מישהו אחר. ולכן אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון. שאלה גדולה, למה לפי רבי מאיר לא, לא חשוב, אבל, 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 אבל לפי רבי יהודה, שכך פוסקים להלכה, כן. גם לפי רבי מאיר יש רב ושמואל כידוע, לא משנה, זה. יש סייגים על זה. בכל מקרה, אז זה, זה הפתרון בעצם לכפל הפנים הזה של דיני הממונות. עכשיו, בואו נסתכל רגע הלאה. בעצם, מה שהדבר הזה אומר, אם אני יכול להתנות על דיני ממונות, זה בעצם גם הבסיס למה מנהג המקום תופס בדיני ממונות. כי מה זה מנהג המקום? נגיד שבמנהג המקום זה ששומר חינם חייב גם בגניבה ועבדה. נגיד שיש מקום שבו זה המנהג. אם זה המנהג, אז זה מחייב. למה? כי יש פה איזושהי התנאיה מכללה של הציבור, לא של דווקא של השניים המסוימים האלה, השני הצדדים לחוזה המסוים הזה. זאת התנאיה של הציבור. התנאיה של הציבור, שהציבור החליט שבחוזה שמירת חינם יהיה חיוב בגניבה ועבדה. וכיוון שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, לכן גם מנהג המקום מחייב בדיני ממונות. ואותו דבר דינת המלכותא. דינת המלכותא זה רק אומר שהמלך יכול להתנות על דיני הממונות. אם המלך קובע משהו, זה תופס כמו שתנאי תופס. הוא משנה את דיני הממונות, כי הוא יכול להפקיע זכויות. הוא הבעל הבית. זאת אומרת שכל הגמישויות האלה, התניה, מנהג המקום, ודין עד המלכותה, יסודן באותה נקודה, שמדובר בזכות. עכשיו שימו לב, כשמדובר בזכות, אני אחדד את זה עכשיו, כשמדובר בזכות, התורה לא אומרת שיש מצווה לשומר חינם לשלם לי, שומר שכר לשלם לי הגניבה והאבדה. היא רק אומרת שלי זה מגיע, זה כל מה שהיא רוצה. עכשיו כשאני מתנה בחוזה של שומר שכר, ואני אומר, השומר שכר יהיה פטור בגניבה והאבדה, אני המפקיד, מסכים שהוא יהיה פטור בגניבה ועבדה, האם אני יוצא נגד התורה? מה פתאום? אני לא יכול לבטל את הזכות שהתורה נותנת לי, הזכות הזאת קיימת לי לעד. גם התניות, אלף התניות לא ישנו את הזכות הזאת במילימטר. כל מה שהתניה רק אומרת, שאני מבטר על המימוש של הזכות הזאת, זה היה מגיע לי, יכולתי לא לבטר, זה מה שהתורה אומרת. אני מבטר, בטח אם מכילה זה כאילו התקבלתי, זה... דיונים בראשונים. האם אני אומר שמחילה זה כאילו התקבלתי, אז זה בעצם אומר שאתה דה פקטו כאילו שילמת לי. נגיד אחרי שילמת לי את האלף שקל, אני יכול לתת לך את זה במתנה בחזרה. נכון? ברור. אז בוא נחסוך את הזמן. במקום שאתה תיתן לי ואני אתן לך אלף שקל במתנה בחזרה, אני אומר לך אל תיתן לי מראש. אבל זה אותו דבר. אז כשאני מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, זה בכלל לא נקרא להתנות על מה שכתוב בתורה. להתנות על מה שכתוב בתורה זה לשנות דין שהתורה קבעה. את זה אי אפשר לעשות. אבל פה אני לא משנה את הדין, הזכות באמת נשארת שלי גם אחרי שהתניתי. רק התניה רק אומרת שאני לא אממש אותה. אני לא אדרוש ממך לממש אותה. זה הכל. אבל כשהתורה קבעה שיש לי זכות, הקביעה הזאת לא ניתנת להזזה, בשום צורה. ודאי שיש לי את הזכות, אף אחד לא יכול לגעת בזה. רק אני, וגם אני לא נוגע בזכות. אני רק אומר, אני מוותר על המימוש של הזכות הזאת. אתה חייב לי 1,000 שקל, קח אותם במתנה. בסדר? מתנות תמיד אפשר לתת. אז בעצם, זה הבאנו מהרשב"א. הרשב"א אומר שיש, שאלו פה בצ'אט, הרשב"א אומר שיש חובה לוותר, ומזה הוא גוזר, שלכן גם אני לא עובר על לא תגזול, והקשיתי על זה. זה שיש חובה לוותר, זה לא אומר שאני לא עובר על לא תגזול. יש חובה שיוותר, אז שיוותר. זה לא אומר שאם הוא לא מוותר, מותר לי לקחת. זה דיון שעשינו בשיעור הקודם. בכל אופן, אז הטענה פה, זה שיש, וכאן אני מגיע לנקודה החשובה לענייננו, הטענה פה, זה שיש בעולם המשפטי, נגיד בדיני הממונות לצורך הדיון, יש שתי קומות עד שאנחנו מגיעים להלכה. הקומה הראשונה זה הקביעה של התורה. הקביעה של התורה אי אפשר לגעת בה. היא נצחית, היא לא ניתנת לשינוי על ידי אף אחד בעולם. על גבי הקומה הראשונה קובעת מה הזכויות והחובות ההדדיות. וזה אי אפשר להתנות, אי אפשר לגעת, אי אפשר לעשות שום דבר. ויש קומה שנייה. קומה שנייה אומרת שאם יש לי זכות, אני יכול לוותר עליה. אם אני מוותר עליה, בסדר, לבריאות, נתתי לך מתנה, מותר לי לתת מתנות. אוקיי? זה הקומה השנייה. ושם התניות פועלות בקומה השנייה, לא בקומה הראשונה. עכשיו, אני אשאל שאלה. נגיד שאנחנו חיים במדינת ישראל, לא נגיד, בינתיים אנחנו עוד חיים במדינת ישראל, פחות רובנו, יש פה כאלה שלא, ובמדינה הזאת יש איזשהו חוק, נגיד לצורך הדיון, בדיני שומרים. ונגיד שהוא פותר, הוא מחייב שומר חינם בגניבה ועבדה. נגיד לצורך הדיון. עכשיו, כשאנחנו עשינו חוזה שמירה בינינו, אם לא אמרנו שום דבר, יש גם חופש ההתקשרות או חופש החוזים גם בחוק. זאת אומרת, אם אני אפקיד אצלך חפץ, ואנחנו נחתום חוזה בינינו, שזה הולך על פי ההלכה ולא על פי החוק, כמובן החוק מכיר בזה. כי מותר לך לעשות איזה חוזה שאתה רוצה. מאותה סיבה, אגב, שההלכה מכירה בהתניה. החוק אומר, אין בעיה, זאת זכותך, אתה רוצה לוותר על זכויותיך, שיהיה לך לבריאות. אני רק קובע מה הזכויות שלך. יש רק דברים מסוימים שהם קוגנטיים. זאת אומרת, עליהם אי אפשר לוותר, כמו זכויות עובדים. עליהם אי אפשר לוותר, כי חוששים שם מהיחסי הכוחות בין העובד למעביד. אז לכן שם החוק אפילו לא מאפשר לוותר ולהתנות. אבל באופן עקרוני, בכל חוזה יש חופש התקשרות. אתה יכול לעשות חוזה שהוא לא על פי הכללים המשפטיים הרגילים, תקבע, כללים אחרים. כללים המשפטיים הם איזשהו סוג של ברירת מחדל. אז גם בהלכה זה כך. עכשיו נגיד שאני חתמתי חוזה שמירת חינם עם מישהו. ואמרנו, אתה שומר חינם שלי, וזהו, הכל בסדר. לא נכנסנו לשאלה במה אתה חייב ומה אתה פטור. טוב, עכשיו קרה גניבה ועבדה. אנחנו הולכים לחוק המדינה, ואנחנו רואים שהוא חייב לשלם. הולכים להלכה ורואים שהוא פטור. מה עושים? התשובה היא הוא חייב. למה? כי הכל כמנהג המדינה. מדינה דמלכותא, אם תרצו גם. בכל מקרה, החוק הוא זה שמחייב. גם אם ההלכה אומרת אחרת, ההלכה מכירה בזה. לא שיש פה התנגשות בין ההלכה לבין החוק. ההלכה עצמה נותנת תוקף למה שהחוק קובע. יש תוקף למנהג המדינה, לדין דמלכותא, על פי ההלכה. עכשיו, בעצם מה זה אומר? בעצם זה אומר שלפחות בתחום דיני הממונות, אז ההלכה זה מה שכתוב בספר החוקים, לא מה שכתוב בחוש המשפט. כמו שבדיני ממונות, מנהג המדינה או ההתניות הציבוריות או החברתיות, הן אלה שקובעות.
אז הרב אומר שאין הצדקה אחת לבית דין מאשר לבית משפט.
את זה אני גם אומר, אבל בשביל זה צריך עוד הנחות. כתבתי
למה?
את זה במותר ובמאמרים, אבל אני צריך עוד הנחות בשביל להגיד את זה. זאת אחת ההנחות. אבל יש עוד. בכל אופן, הטענה זה שבסופו של דבר דיני שומרים זה מה שכתוב בחוק, לא מה שכתוב בחושן משפט. עכשיו אני שואל שתי שאלות. אז א', למה ללמוד חושן משפט, למה לברך על זה ברכת התורה, כל זה לא רלוונטי בכלל היום. לחילופין, למה לא לברך ברכת התורה בלימודי משפטים? הרי בסופו של דבר, זה ההלכה המחייבת היום. אני אומר עוד פעם, זה לכתחילה ככה. זה לא שמכירים בזה דה פקטו כי מה לעשות. לא. אם אנחנו מתנים, בסדר גמור, אפשר לכתחילה להתנות, אפשר לקבוע מה שרוצים, וזה תקף, זה מחייב. אז אם ככה, הלכות שומרים, שאני רוצה ללמוד היום את הלכות שומרים הלכה למעשה, אני צריך ללכת הפקולטה למשפטים, לא לחושן משפט. אז למה בישיבות לומדים את חושן משפט ולא את ספר החוקים? ולמה מברכים ברכת התורה על חושן משפט ולא מברכים על ספר החוקים? התשובה לעניין הזה, וכאן זה הפאנץ' שאליו רציתי להגיע בכל המהלך הארוך הזה, שיש הבדל בין תורה לבין הלכה. מה זאת אומרת? כאשר אני שואל, מה זאת התורה שבדיני שומרים? התורה שבדיני שומרים זה מה שכתוב בחושן משפט. זה מה שכן, הזכויות הבסיסיות, שומר חינם, שומר שכר, כל הדינים הרגילים. ההלכה למעשה זה משהו אחר. בהלכה למעשה, אם יש התניות שמבטלות חלק מהדינים האלה, אז הדינים האלה לא יתממשו. אבל זה רק הלכה, זה לא תורה. כשאני לומד את מה שהמחוקק קבע, אני לא לומד תורה. אני לומד דברים שכעובדות הם דרושים לי כדי לפסוק הלכה. אבל זה לא אומר שאני לומד תורה. זה דברים לגמרי שונים. נגיד שאני בבית דין, אני בשביל לפסוק את הדין, אני צריך לברר את המציאות, האם פלוני לבה או לא לבה. כי עדים, אני חוקר אותם, אני בודק ראיות פה, שם, ומגיע למסקנה אם פלוני כן לבה או שפלוני לא לבה. גזל, לא גזל, לא משנה. האם מה שעשיתי עכשיו היה לימוד תורה? בלי זה אני לא יכול לפסוק את... לפסוק דין זה ודאי לימוד תורה. עכשיו, בלי זה אני לא יכול לפסוק את הדין. נכון? אני לא יכול לפסוק את הדין בלי זה, אבל זה לא לימוד תורה. זה לכל היותר מכשירי מצווה. שבלי זה אני לא יכול לפסוק את הדין. אבל זה לא אומר שזה לימוד תורה. גם בלי שאכלתי ארוחת בוקר לא יהיה לי כוח לפסוק את הדין. אז לכן לאכול ארוחת בוקר זה לימוד תורה. יש הרבה דברים שצריך לעשות כדי שאני אוכל לפסוק את הדין. אבל זה לא אומר שכל הדברים שאותם אני עושה הם לימוד תורה. עכשיו, כשאני רוצה לפסוק את הדין בדיני שומרים, אז אני צריך לברר מה החוק אומר. כמו שאני צריך לברר, לא יודע מה, האם הוא באמת שומר חינם או שומר שכר. צריך לברר את העובדות. כל הבירורים האלה זה לא לימוד תורה. הם נחוצים כדי לפסוק את הדין, ברור. בלעדיהם אני לא יכול לפסוק את הדין. אבל זה לא לימוד תורה. לימוד תורה זה מה שהתורה קובעת כדבר שלא ניתן לשינוי. כדבר קבוע, ברור, לא ניתן לשינוי ונצחי. זה תורה. לכן התורה שבדיני שומרים זה מה שכתוב בחושן משפט. אבל מה לזה ולהלכה? ההלכה למעשה מה שצריך לעשות זה לא אותו דבר כמו מה שהתורה אומרת. במקרה של דיני ממונות אני מתכוון. זה לא מה שהתורה אומרת. אלא מה שהתורה אומרת בכפוף לכל מיני נסיבות עובדתיות שצריך לברר אותן. תן אולי דוגמה נוספת כדי שיהיה יותר חד. יש בתורה דיני נדרים ושבועות. אז כשאני נודר לא לאכול מלחם, לא ליהנות מלחם, אז אסור לי לאכול לחם. עכשיו יש לפני משהו ואני צריך לברר האם הוא לחם או לא. זה לימוד תורה? ברור שזה נחוץ כדי לדעת להלכה האם מותר לי או אסור לי לאכול את זה. לא. אני אגיד יותר מזה. לברר כל מיני נדרים כאלה או אחרים של בן אדם למה הוא התכוון. האם הוא נדר או לא נדר. זה לימוד תורה? מה פתאום? לימוד התורה היחידי זה איסור של לא יחל דברו ולהבין את הגדרים של האיסור. נדרים ספציפיים שהבן אדם נדר הם בגדר עובדות. אחרי שנדרת, זאת העובדה, שנדרת, יחול על זה הדין שלא יחל דברו. אבל התורה שבדבר זה רק הדין שלא יחל דברו. הבירור של הנסיבות מה נדרת והאם נדרת ומה כלול במה שנדרת הוא לא בירור תורני בכלל. הוא בירור של עובדות שנחוצות כדי לדעת מה לעשות. אז כשאני עוסק בזה, אני בהחלט עוסק בהלכה. כי זה חלק מפסיקת ההלכה. אבל אני לא לומד תורה. כשאני עוסק...
גם שלומדים את הגמרא, כשהגמרא עושה את זה, זה גם לפי הרב הוא נחשב
לימוד תורה. לא לימוד תורה. אני עוד מעט אגיע לזה.
כבוד הרב, אז זה בעצם חלוקה של, של תורה בגברא ותורה בחפצה, או שזה לא קשור?
לא, 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 זה לא קשור. תורה בגברא ותורה בחפצה זה עוד חלוקה. אבל ההלכה זה תורה בחפצה, אז אין, אין לנו בעיה. ההלכה זה תורה בחפצה. אבל גם במסגרת של התורה בחפצה, אני רוצה לטעון שמשהו הוא לא תורה בכלל. הוא רק מכשירי מצווה. כמו הרבה פעמים באקדמיה בודקים, ותמיד יש טענות כלפי הלומד, הלומדים המסורתיים, כן, בישיבות, למה אתם לא מבררים את הריאליה? צריך את כלים, כן, היו כלים כאלה, כלים אחרים, איך נראו בארות שם, איך נראו בתים, עירובי תחומים ועירובי חצרות, וכל מיני דברים כאלה, זה דורש בירור של הריאליה ששררה באותה תקופה. בלי זה קשה להבין את הסוגיות. והרבה פעמים באמת יש ביקורת על הישיבות שאיכשהו לומדים את זה באופן תלוש, ולא נכנסים לברר מה באמת היה שם, ארכיאולוגיה והיסטוריה וכל מיני בירורים מן הסוג הזה. עכשיו, לפסיקת ההלכה זו טענה טובה, אבל ללימוד תורה זו טענה גרועה. כיוון שבירור הריאליה הוא לא לימוד תורה. נכון שאני צריך לעשות את זה כדי לדעת איך לפסוק, אבל זאת
הכרחי.
בתורה אני צריך ללמוד את הקונספציות, את האסור והמותר, איך זה חל ועל מה זה חל, ואם יש כלי כזה או כלי אחר, האם הכלי הזה הוא היה ככה או היה נראה ככה, זה בירורים עובדתיים שצריך אותם בשביל לדעת מה ההלכה אומרת. אבל זה לא לימוד תורה, זה לימוד היסטוריה.
איך זה מסתדר? הרי יש מי שמקדש אישה ומתנה, אומר, אני מקדש אותך על בסיס זה שאני לא חייב לך שאר כסות בעונה. אז הוא מתנה על מה שכתוב בתורה, והקידושין האלה לא תופסים. וזה נכון אפילו ש... מה?
במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, ולהלכה פוסקים כמו רבי יהודה, שזה דבר שבממון תנאו קיים. זה המקרה שמובא שם.
הבנתי, אוקיי, אז לא זכרתי נכון. כי אני רציתי לשאול שאיך זה יכול להיות שהתנאי הזה בטל, אפילו שהיא יכולה להגיד, איני נזונת ואיני עושה, ולכאורה זה זכות שיכולה לוותר עליה, אבל למרות הכל אסור להתנות על הדבר הזה.
בדיוק מותר.
אז בדיוק מותר, אוקיי.
אגב, היא יכולה לומר איני נזונת ואיני עושה, אחרי שכבר הקידושין נעשו בלי תנאי.
נכון, נכון.
יותר גרוע.
נכון.
בכל אופן, לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שבעצם לברר מה החוק אומר, זה מאוד חשוב כדי לדעת מה לעשות. זה מכשיר מצווה חשוב כדי לדעת מה לעשות ברמה ההלכתית, איך לפסוק הלכה. אבל זה לא הופך את לימודי משפטים ללימודי תורה. לימודי תורה זה ללמוד את האמת התורנית, הרוחנית, אני לא יודע איך שתקראו לזה, שהיא נצחית, ואי אפשר לתנות עליה, ואי אפשר לגעת בה, ולא שום צורה. ושם מה אני לומד? אני לומד מה הזכויות של שומר חינם ושל שומר שכר, ושל המפקיד את השומר חינם ושומר שכר. זה קביעה שהיא תורה. זה מה שהתורה אומרת, וזאת אמת נצחית. השאלה האם לממש את זה או לא, תלוי בדעת הצדדים, תלוי בהתנאיה חברתית, תלוי בחוק ששורר באותו מקום. תברר את העובדות ותבדוק מה לעשות למעשה. אבל זה לא הופך את זה ללימוד תורה.
הרב, אז מה ההוספה של המשפטים, של דיני משפטים כאילו? זה לא מוסיף עובדות בשטח, מה זה מוסיף לנו אז?
כן, זה מוסיף עובדות, בדיוק מוסיף עובדות.
מה זה מוסיף? הוא מוסיף דינים, זאת אומרת, מה הדין?
מבחינה הלכתית רק עובדות, זה לא מוסיף דינים.
למה זה נקרא עובדות? זה לא עובדות.
עובדות לגמרי. השאלה מה המחוקק אמר, שאלה עובדתית.
כן, אבל אנחנו, על פי זה, אנחנו לא, זה לא עובדה כמו האם יש פה קערה או אין פה קערה, אם זה ככה או לא.
עוד פעם, שים לב, יש הבדל בין לברר האם מותר לרצוח או אסור לרצוח, לבין לברר האם בספר החוקים כתוב שאסור לרצוח או לא כתוב. השאלה הראשונה היא שאלה נורמטיבית. השאלה השנייה היא שאלה עובדתית. אני לא שואל האם המחוקק אוסר, אני שואל האם כתוב בספר החוקים שאסור.
אבל אני הולך, אבל עשיתי תנאי שאני...
שזה כתוב, אז מבחינת ההלכה זה אסור.
כן, אבל ברגע שאני קיבלתי על עצמי את החוקים האלה, זה עצמו הדיני, זה נהיה דיני תורה עצמו, לא?
לא, לא.
למה לא?
מה זה דיני תורה? זה נהיה מה שמחייב הלכתית.
אז זה לא עובדות, אז זה לא שייך למישור של עובדות, זה שייך לזה שזה, ברגע שעשיתי תנאי, זה הפך להיות. אני לא מבין, זה הפך להיות.
מבחינת ההסתכלות ההלכתית, מה שהחוק אומר זאת עובדה. כיוון שהתוקף של זה, זה בגלל שההלכה מכירה בזה כתקף. לא כי המחוקק מכיר בזה כתקף. אני רק צריך לברר עובדתית מה המחוקק אומר.
ההלכה לא מכירה בזה בכך שהמשפטן עצמו הוא זה שמחוקק לנו?
לא.
לא. אפשר גם להסביר ככה כאילו.
ההלכה נותנת תוקף למה שהמחוקק אומר. ולכן מבחינתי לברר מה שהמחוקק אומר זה רק ברור עובדתי. אחרי שבררתי את העובדה, עכשיו תבוא ההלכה ותגיד, אם זאת העובדה, אז כך גם צריך לעשות.
אפשר גם להסביר את זה אחרת, כאילו אפשר גם להגיד שהיא נותנת כוח למחוקק להגיד מה יהיה הדין התורה, זאת אומרת זה לא רק נותן מה אומר שם, מה כתוב שם, אלא הוא עצמו מחוקק מה שהתורה רוצה.
זה נפקא מינה ניסוח אחר של אותו דבר. אם התורה נותנת
לו את הכוח... לא, זה נפקא מינה, כי זה לא עובדות.
לא, זה לא נפקא מינה לכלום. אם התורה נותנת לו את הכוח, אז בעצם אתה אומר שהתורה היא זו שקובעת שזה מחייב.
כן, אבל זה כמו כל פרשנות, אבל זה כמו כל פרשנות, שאני מפרש את התורה, גם התורה נתנה לי כוח לפרש את התורה, היא נתנה לי תלמד את התורה.
לא, התורה לא נתנה לך כוח לפרש את התורה, אתה מפרש את התורה כי אין לך דרך אחרת להבין את מה שהיא אומרת.
כי התורה, זה פשוט שהתורה רוצה שאני אפרש אותה, כי אם לא מי פרש אותה, אני צריך לפרש אותה.
אתה מפרש אותה, אתה מפרש אותה כי אתה רוצה לדעת מה היא אומרת, התורה לא צריכה לתת לך כוח לפרש אותה.
נכון.
משחק מילים. אתה רוצה לדעת מה היא אומרת, אז אתה צריך לפרש, מה לעשות? אחרי תך תדע מה היא אומרת. אבל אצל המחוקק זה לא כך. אצל המחוקק, אם הוא היה אומר את זה, ולא היה דין של דין הדמלכות הבהלכה, אז מה שהוא אומר לא מחייב.
הבנתי.
אבל הרב, איך יכול להיות ש... ש... שלפי... שלפי התורה תצא מסקנה א', ואנחנו נלך לפי מסקנה אחרת מזה? זה לא יהיה נקרא עבירה?
לא. זה מה שאני אומר, יש הבדל בין תורה לבין הלכה. לזה חתרתי בכל המהלך הזה. יש הבדל, הלכה פירושו מה צריך לעשות. תורה זה אוסף של אמיתות. לא קשור לשאלה מה צריך לעשות עכשיו. האמיתות האלה אומרות גם דברים על מה צריך לעשות. אבל ברור שבדרך אל השורה התחתונה, האמיתות האלה לבד לא מספיקות לקבוע מה צריך לעשות. זה תלוי בעוד דברים. ולכן זה ההבדל שאליו חתרתי כל הזמן. יש הבדל בין תורה לבין הלכה.
אבל להגיד שיש הבדל זה נכון, אבל למשל בתקנת השוק, איך יכול להיות שמן התורה יוצא שהחפץ הוא לבעל המקורי, ולפי תקנת השוק ההלכה אומרת שהחפץ תהיה לקונה הסופי?
הבעיה, כי יש תוקף לתקנות.
כן, אבל זה בדיוק נקרא ללכת נגד התורה. התורה אומרת א', ואתה עושה ב'.
זה התורה נותנת תוקף לתקנות חכמים, כדי שהם יוכלו ללכת נגד התורה. מה השאלה?
יש רשות לחכמים לתקן נגד התורה?
ברור. כשחכמים ביטלו את תקיעת שופר בראש שנה שחל בשבת, זה לא נגד התורה? אפילו כשחכמים אוסרים עוף בחלב, זה לא נגד התורה? התורה מתירה.
לא, לעסוך כן, אבל לשנות לא.
למה, מה ההבדל? רק יש הבדל בין נעשה שבאל תעשה, אבל זה כבר כמה ראשונים
כבר נקרא, זה שגם כן, נכון,
נעשה חכמים עוקרים דבר מן התורה.
נכון, זה דיון אחר, אבל ללכת ככה חזיתית נגד מה שאומרת התורה זה...
זה נעשה, מה זה דבר אחר? זה אותו חילוק שאמרתי עכשיו. זה הכירה נעשה, והעקרונית לחכמים יש סמכות גם נעשה, רק מתי שבאמת צריך.
אפשר עוד שאלה בבקשה?
שאלה לימודי רבנות, שאלה נהדרת, בעיניי זה באמת לא לימוד תורה.
אפשר עוד שאלה?
כן.
אני ראיתי שמאוד, אתה מקפיד תמיד לדבר על הקבוצה הזאת שנקראת חושן משפט, בהקשר הזה לדבר על זה, אבל אני יכול עכשיו להביא דוגמה שאתה הבאת אותה בעבר בשיעורים קודמים, למשל לגבי מסכת ברכות יש את הסוגיה של 40 יום קודם מצירת הוולד, שלא מבקשים משהו על דבר שכבר קרה. ואתה נתת דוגמה, אני חושב גם בספר.
ולד זה משהו אחר. אתה מדבר על ולד, הוא בר עד 40 יום, אתה יכול להתמלך.
כן, כן, כן.
זה זכר.
כן, בדיוק, בדיוק, זאת הכוונה, כן. שבזמנו חז"ל תפסו, לפי הרפואה והמדע של אז, שעד 40 יום, המין של העובר עדיין לא נקבע. אז אפשר לבקש, והיום שאנחנו יודעים עובדתית שזאת הייתה מציאות גם דאז, פשוט הם לא היו מודעים לה, אז אתה אמרת שאפשר להניח שזה הם התכוונו, שהם עצמם היו פוסקים כך הם היו יודעים. זאת אומרת שלא מבקשים מהרגע...
נכון.
אז השאלה שלי היא, למה אתה מקפיל לדגיד את זה רק על חושן משפט? הרי זה תקף בעצם לכל ההלכה, כי זה לא חושן משפט. כאילו, התורה וההלכה, העובדות.
לא הבנתי מה, אני לא רואה בכלל קשר בין שני הדברים, לא הצלחתי להבין. מה הקשר?
אתה אמרת שאתה רוצה לטעון שיש תורה, שזה האמיתות, זה הדינים, שהם אינם משתנים, ויש את ההלכה, שזה בעצם לקחת את אותם דינים, ואז לתת להם איזשהו, לחבר אותם באיזשהו אופן, לעובדות הקיימות. ואז לפסוק את ההלכה. אז זה לא קיים רק בחופש המשפט, זה קיים גם ב...
איפה עוד?
לא שומע?
איפה עוד?
מה שנתתי את הדוגמה זה לא אותו דבר?
לא רואה למה זה אותו דבר, אתה יכול להסביר, אני לא מבין.
הכוונה שזה להסתכל על העובדות, ואז הפסיקת ההלכה היא משתנה בהתאם לעובדות.
ברור, מה? כל פסיקת הלכה תלויה בעובדות, זה ברור. אתה בודק אם תענגולת התרפה או לא, אתה צריך לבדוק האם התרפה, קודם כל עובדתית. ואז מגיעה הכרעה הלכתית שאוסרת אותה. כל פסיקת הלכה מתחילה בעובדות, זה לא הנקודה. מה שאני רוצה לומר, זה שבחושן משפט, גם ההחלטות, כאילו ההחלטות הנורמטיביות, לא רק ברור העובדות, הן בעצם עובדות. חלק מההחלטות הנורמטיביות זה התניה או מנהג המדינה או דין המלכותא או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה לכאורה מערכת נורמטיבית, זה לא ברור עובדה אם יש חור בריאה או אין חור בריאה. אבל גם שם, גם המערכת הנורמטיבית בסופו של דבר זה בסך הכל שאלה של עובדות. כי בחושן משפט אפשר לשנות את או להשפיע על המימוש של הזכויות. זה לא קיים בשאר חלקי ההלכה. וההשפעה הזאת זה של העובדתית. הלימוד של הזכויות זה לימוד תורה. אחרי שאני מבין את הזכויות, עכשיו צריך לראות האם הבן אדם רוצה שאני אממש אותם או לא. אם הוא לא רוצה, אני לא אממש, אבל זה שהוא לא רוצה זה לימוד תורה, אני צריך ללמוד אם הוא רוצה או לא רוצה, זה נקרא ללמוד תורה. מה זה קשור? אני לומד מה מגיע לו. עכשיו, אם הוא לא רוצה לקבל את מה שמגיע לו, שיהיה לו לבריאות. שאלה לפסיכולוג או לעד שיגיד לי מה הבן אדם רוצה, אבל זה לא קשור ללימוד תורה. וזה כמובן יקבע מה אני אעשה. ברור שבכל פסיקת הלכה יש ברורי עובדות, הבאתי דוגמאות כמו נדרים והכל, או בית דין, סתם, או כל הוראת איסור ויתר, לא רק בית דין. ברור שאתה קודם כל צריך לברר מה העובדות. כמו בטרפות, מה שאמרתי קודם, לברר, יש חור בריאה, אין חור בריאה, איפה הוא נמצא בדיוק, איזה סוג טרפה זה, כשאתה מברר את העובדות, אתה קובע האם זה טרפה או לא טרפה. ברור, בכל פסיקת הלכה זה ככה. אבל שמה זה clear case. שם ברור שכדי לברר את העובדות, איפה נמצא החור, זה ודאי לא תורה. אבל פה זה פחות טריוויאלי, אתה צודק שיש דמיון. פה זה פחות טריוויאלי, כי זה דברים, זה הוויכוח שהיה לי קודם, זה דברים שלכאורה נראים כמו נורמות. ואני טוען שבהסתכלות ההלכתית זה לא נורמות אלא עובדות. כי מבחינתי זה שהמחוקק קבע, זה לא מחייב נורמטיבית. מה שהמחוקק קבע זאת עובדה. ההלכה מחייבת נורמטיבית את מה שהמחוקק קבע. ועכשיו זה הופך להיות מחייב.
כאילו ההלכה היא אינדיפרנטית מבחינה ערכית כלפי הנורמות של המדינה, והיא מסתכלת עליהם כעובדות ומשתמשת בהם כאילו זה עובדות ליישם.
הנורמה היא נורמה של ההלכה, לא של המדינה. כשאני אלמד את גדרי דינא דמלכותא, וכשאני אלמד את הסוגיה האם ההלכה מכירה בחקיקת המדינה או לא, למדתי תורה. אבל כשאני אלמד את חקיקת המדינה עצמה, זה לא תורה, זה פשוט לדעת את העובדות. זה כמו כשאני לומד את דיני נדרים, זה תורה. אבל כשאני לומד מה בן אדם נדר ומה הוא לא נדר, זה ברור עובדתי. ברור שאני צריך לעשות את זה כדי לדעת על מה יחול איסור נדר. אז זה ברור עובדתי, זה לא חלק מלימוד תורה. אני הבאתי לזה פעם דוגמה, הבאתי לזה פעם דוגמה בהקשרים אחרים, מהגמרא בבבא בתרא לגבי חזקה שאין אדם פורע תור זמנו. בדף ה' שם בבבא בתרא, הגמרא דנה שם, מה קורה אם בן אדם לבא כסף, ראובן לבא כסף משימון. עכשיו, שמעון תובע אותו אחרי שבוע. סתם הלוואה 30 יום, כן? תובע אותו אחרי שבוע. ראובן יכול להגיד לו, תשמע, תבוא שלושה שבועות, אני... בוא 30 יום אני אחזיר לך. אחרי 30 יום אני אחזיר לך. אבל לא, ראובן אומר לו, לא, פרעתי לך, מה אתה רוצה? זה מה שהוא טוען. אז אומרת הגמרא, אין אדם חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו. זאת אומרת, חובת הראיה היא עליך, אם אתה טוען שפרעת. כי לפרוע בתוך הזמן, אם אתה יכול להחזיק את זה 30 יום, לא סביר שהחזקת את זה רק שבוע, את הכסף. אוקיי? עכשיו, נניח שאנחנו חיים בסביבה שבה הבני אדם כן פורעים בתוך הזמן. למשל, בסביבה שלנו הרי יש ריביות. מחפשים את זה בכל מיני מילים כאלה ואחרות, אבל תכלס יש ריביות. כשיש ריביות, יש לבן אדם אינטרס לפרוע את החוב יותר מוקדם, אם הוא יכול. נגיד, בן אדם שירש הרבה כסף, הוא יסלק משכנתה כדי לא לשלם את הריביות לאורך שנים. אז הוא פורע בתוך הזמן. עכשיו יבוא בן אדם, יבוא הבנק ויתבע אותו, והוא יגיד, פרעתי. היה לי ירושה ופרעתי. מה אנחנו נפסוק? אין אדם פורע תוך זמנו, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, תביא ראיה. פתאום, בני אדם היום, בני אדם נורמליים, כן פורעים בתוך הזמן. איי, בגמרא כתוב שאין אדם פורע תוך זמנו. בסדר, בגמרא כתוב שככה נהגו, שהאדם אז לא פרע בתוך הזמן. אבל יכול להיות שבמקום ובזמן אחרים, הבני אדם הרגילים גם יפרעו, גם בתוך, יכולים לפרוע גם בתוך הזמן. יכול להשתנות. עכשיו, נגיד שאני חי במקום כזה, האם אני צריך לקרוא את דף ה' מהגמרא שלי ולזרוק אותו לפח? זה הפסיק להיות תורה, זה לא מעניין, זה כבר לא רלוונטי. שם כתוב שאדם לא פורע בתוך הזמן, מה זה מעניין? זה האומדנה שלהם. היום אני יודע שאדם כן פורע בתוך הזמן.
אבל זה בעצם לא התורה.
זהו, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. הטענה שלי, זה שכשאני לומד את דף ה', גם אם אני נמצא במקום שבאמת בן אדם לא פורעים בתוך הזמן, וגם אם כן, זה לא משנה בכלל. כי כשאני לומד את הגמרא בדף ה', אני לא לומד את האומדנה הפסיכולוגית שאדם לא פורע בתוך הזמן. את זה אני לומד במחלקה לפסיכולוגיה. אני אבדוק שם מה בני אדם נוהגים לעשות בסיטואציות כאלה. כן פורעים, לא פורעים, זה יכול להשתנות בין אנשים, בין מקומות, בין זמנים. ברור, אין שום קדושה בדבר הזה, ובזמן הגמרא כנראה שאנשים לא פרעו בתוך הזמן. אם אני רוצה לדעת מה לעשות היום, אני אלך לבדוק מה אנשים עושים פה היום. ואת זה אני אבדוק לא דרך דפדוף בגמרא, או שאלת חכם. אני פשוט אעשה סקר, או אני אתרשם, ואני אראה מה אנשים נוהגים לעשות. אז מה אני לומד מהגמרא הזאת, אם זה המצב?
אתה לומד את המתודה.
הפסיכולוגית שאדם לא פורע בתוך הזמן, נכון? זאת עובדה. זה לא תורה, עובדה היא לא תורה. מה הגמרא מלמדת אותי? היא מלמדת אותי שאם ישנה חזקה נגד המוחזק, אז נטל הראיה עובר אליו. הרי בדרך כלל המוציא מחברו עליו הראיה. תובע צריך להביא ראיות. פה יש חידוש גדול. אני הנתבע, הרי הוא תובע ממני את הכסף. אני הנתבע. ובכל זאת משיטים עליי את נטל הראיה. למה? אני הנתבע, מוציא בחברו עליו הראיה. תשובה, יש חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו. מה זאת אומרת? למדתי מהגמרא עיקרון הלכתי, לא עובדה. העובדה שימשה את הגמרא כדי להדגים את העיקרון ההלכתי. העובדה לא מעניינת, העובדה יכולה להשתנות. העיקרון ההלכתי הוא נצחי, זה התורה שבדבר. שמה? שאם ישנו החזקה עובדתית נגד המוחזק, אז הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה מתהפך. נטל הראיה מושט על הנתבע, למרות שהוא המוחזק. זה אמירה הלכתית, זה לא אמירה עובדתית. וזה מה שאני לומד מהגמרא בבבא בתרא. לא את החזקה הפסיכולוגית שאדם לא נוהג לפרוע בתוך הזמן. זה עובדה. יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון, זה יכול להשתנות ממקום למקום. זה, בשביל זה אני לא משתמש בגמרא. אני אעשה סקר ואני אתרשם, אני אשאל פסיכולוגים, אני לא יודע מה. אני אבדוק את זה כמו שבודקים עובדות. אז שאני לומד, נקודה חשובה היא, שאני לומד את הגמרא, אז בעצם המימד, זה תשובה למה שנעמה שואלת פה, התורה. זאת אומרת, אין הבדל, בצ'אט, כן? אין הבדל בין שני בני אדם שלומדים את הסוגיה, אם שניהם לומדים אותו דבר, מבחינת שניהם זה תורה. מה שתורה הוא תורה לשניהם, מה שלא תורה, לא תורה לאף אחד מהם. ההבדל ביניהם יכול להיות האם זאת הלכה, לא האם זאת תורה. בן אדם שחי במקום שבו האדם לא פורע בתוך הזמן, אז החזקה שכתובה בגמרא היא הלכה רלוונטית מבחינתו. אדם שחי בסביבה שבה אנשים כן פורעים בתוך הזמן, אז העובדה הפסיכולוגית שכתובה בגמרא לא רלוונטית מבחינתו. זה לא משנה להלכה. אבל זה לא המימד של תורה שיש בסוגיה. התורה שיש בסוגיה זאת הקביעה הנורמטיבית, שנטל הראיה משתנה ומושט על המוחזק, אם יש חזקה נגדו. מהי החזקה? תסתכלו ברחוב ותראו איך אנשים מתנהגים. זה לא עניינה של הגמרא. אז הגמרא מלמדת, כשאני דן במקום שבו נוהגים אחרת, זה רק אינדיקציה. אני מדבר גם במקום שנוהגים כמו שהגמרא נוהגת. עדיין הטענה היא שכשאני לומד את דף אייבי והבטרה, מה התורה שלמדתי פה? לא מה ההלכה. מה התורה שלמדתי פה? התורה שלמדתי פה זה שנטל הראיה תלוי בחזקות, ולא רק בשאלה מי המוחזק.
אבל זה לפי...
ואת זה אי אפשר לשנות, וזה תמיד נכון בכל המקומות ובכל הזמנים.
למה לימודי רבנות זה לא תורה?
רגע, רגע, שנייה. לא, אל תיקח אותי לשם. אז זה התורה שבדבר. כאשר אני מברר מהי החזקה הפסיכולוגית הרלוונטית, כן, צריך לדעת את זה כדי ליישם את התורה שלמדתי בדף אי ובאבטרה. זה כבר ברור עובדתי, והוא גם יכול להשתנות ממקום למקום. אבל גם אם הוא משתנה וגם אם לא, העיסוק בו הוא לא עיסוק בתורה. הוא עיסוק במכשירי מצווה לפסיקת הלכה.
רב, אז לפי הפרשנות שאומרת שחזקה זה לא ברור אלא הנהגה, זה כן יחשב תורה?
לא הבנתי.
יש פרשנות שאומרת שחזקה זה לא בירור המציאות, אלא זה הנהגה של חכמים.
יש כאלה שמפרשים כך, אין פרשנות כזאת, זה שטויות.
לא מסכים עם זה.
ברור שלא.
למה
זה לא... חזקה שאני פורע תוך זמנו, מתכוונים שאדם לא פורע בתוך הזמן. כשאתה מדבר על חזקה דמעיקרה, שם יש כל מיני חקירות, זה חזקה במשמעות אחרת לגמרי. זה חזקה מבררת. חזקה דמעיקרה, שם יש דיונים, איזה חזקה מבררת, חזקת הנהגה, וגם שם זה שטויות אגב, כי ברור שזאת הנהגה. רק כשאומרים שזה מברר, מתכוונים כנראה לומר שאני מתייחס לזה כאילו שזה היה בירור. ואף אחד לא באמת רוצה לטעון שזה בירור. שטויות. חזקה דמעיקרה לא מבררת כלום. כל פעמים הסיסמאות הישיבתיות קצת לוקחות אותנו בשבי, אנחנו צריכים קצת לחשוב, אחרי שאנחנו רגילים לאמירות הישיבתיות האלה. טוב,
בכל אופן זה... הרב, אם אדם לומד אתיקה, לומד את עולם הערכים, הכללי, הפילוסופיה של היום, זה לימוד תורה או שזה לא לימוד תורה?
זאת שאלה קשה. זאת שאלה קשה. יש מקום להגיד שזה לימוד תורה.
תורה בגברה, לא?
כן, תורה בגברה, אבל תורה. אמרתי שזה לא קשור, החלוקה הקודמת שלי לא קשורה לתורה בגברה בחפצה. למה? בגלל שהמוסר הכללי והמוסר התורני זה אותו דבר. ורצון השם, יש בו הלכה, זה תת קטגוריה של רצון השם, ויש מוסר, זה תת קטגוריה אחרת של רצון השם. והתת קטגוריה השנייה של רצון השם היא אוניברסלית. אני יכול לעיין בזה גם לא דרך לימוד בפסוקי תורה, אלא לעיין בתורת המוסר. לכן דווקא במוסר שלא כמו בהלכה, יש יותר מקום להגדיר את זה כתורה.
זה לא פילוסופיה, רק מוסר של הפילוסופיה.
הבנתי.
לא כל פילוסופיה זה קרי תורה.
לגבי תורה בגברה יכול להיות שכן.
כן, לא, לגמרי.
הרי הרמב״ם במשל הארמון מציב את זה בדרגה גבוהה אפילו יותר.
אני לא מדבר על דרגות, אני לא מסכים גם לכל ההיררכיות של הרמב״ם, אבל זה לא שאלה של דרגות, זה שאלה של סוג. זו תורה בגברה וזו תורה בחפצה. דרגות זה...
מה, אז אדם יברך ברכת התורה על זה לפי הרב?
אני חושב שלא. לא מברכים על תורה בגברה. לכן לדעתי לא צריך לברך על אגדות, לא צריך לברך על מורה נבוכים, לא צריך לברך ברכת התורה על שום דבר שהוא לא לימוד הלכתי, לדעתי.
נגד הגמרא.
ופסוקים.
נגד הגמרא, כאילו הרב אומר.
לא, בגמרא עצמה זה לא... כתבתי על זה טור באתר. לא בדיוק נגד הגמרא, זה נגד כמובן רוב מוחלט של הפוסקים.
בגמרא לא כתוב שמברכים ברכת התורה גם על אגדתא וגם על...
לא בדיוק, לא. יש טור שניתחתי שם את הסוגיה בברכות שם על ברכת התורה.
הרב, אבל ההלכה הרי משתנה לפי שינוי הערכים. דיברנו על זה פעם בסדרה אחרת. אז איך אפשר שזה לא לימוד תורה פר אקסלנס?
מה זה קשור? במובן הזה, אז זה עוד פעם יהיה מכשירי מצווה. אם שינויי הערכים ישפיעו על פסיקת ההלכה, בסדר, התורה בגברה הזאת יש לה הקרנה על המישור ההלכתי. וזה לא אומר שכשאני לומד את זה למדתי תורה. כמו שכשאני מברר מה החזקה הפסיכולוגית פה, אני לא למדתי תורה, למרות שזה משפיע על על ההלכה. של עצמו, לא על על המשמעות שלו אחרי זה, אם הוא מתורגם גם להלכה.
מה שהרב אמר שהאקדמיה אומרת על הישיבות, שיש שם בעיה של העובדות, שלא לא, לא, לא מצביעים את הריאליה, הרב בעד שיכניסו לישיבה, אולי לא במגמה של לימוד בסדרים, אבל משהו, נגיד סדר, עוד סדר קטן, נגיד של חצי שעה שיעור כזה, שיסבירו את הדברים האלה?
אפשר, למרות שבעיניי זה לא חיוני.
הרב רואה שבספר שלו הוא כל הזמן מדגיש, גם באתר כל הזמן מדגיש את הנושא של הבעיה של הערבוב עובדות עם ערכים. כל הזמן הרב מדבר על זה, אפילו אחד הבעיות של ההשגחה, הרב כל הזמן דן על זה. זה יכול להיות שככה אני מרגיש בכל מקרה, חושב, לא מרגיש, שזה כל הזמן רואים שזה בישיבה הזה, מרבבים את כל הדברים האלה ביחד. ואז אתה מגיע כאילו, אתה יוצא החוץ, יש אנשים בני, אחרי 50 שהם ממשיכים עם אותו ראש.
למה זה קשור לעובדות וערכים, לערבוב בין עובדות וערכים?
לא ערכים, התורה עם העובדות, במקום מערבבים עובדות עם התורה, הם לא מפרידים, מה שהרב עושה בכל הספרים ובאתר שלו, הם פשוט לא עושים את זה. כל הזמן זה חוזר על עצמו.
לא קשור לשאלת הריאליה.
לא, זה לא קשור. עושים
את זה כי ברור, בישיבות רגילים לחשוב שכל הגמרא מקודשת, כל הגמרא זה תורה אותו דבר.
לא, אז אני אומר, לפי השיטה, של...
זה תורה בגברה ובחפצה, בין עובדות לבין...
זה קשור לריאליה, כי עובדות זה לא רק עובדה אם יש פה חפץ או לא, זה קשור גם לריאליה, שמבינים שיש עולם, עולם בפני עצמו, ויש את התורה בפני עצמו, שזה שתי דברים שונים, את הדבר הזה פשוט לא מפרידים.
אדם יכול להבין שאם הוא רואה את השם של כלי במסכת כלים, אז כדי להבין מה זה הכלי הזה, אז אולי כדאי לו להתעניין בארכיאולוגיה. הוא לא עושה את זה כי זה לא מעניין אותו, וזה כרגע לא רלוונטי מבחינתו. אבל זה, אין פה שום ערבוב, זה לא שאלה של ערבוב.
יש פה ערבוב, כי במציאות אנשים מגיעים, אפילו אחרי זה, אחרי ישיבה, הם לא מבינים את העניין, כמו דברים פשוט, של לכאורה פשוטים, מה שהרב כותב בספר, שהם לכאורה פשוטים, דברים פשוטים, שדברים שהשתנו, שזזו, ואנשים פשוט, אתה אומר להם את זה, שיש שוט הראש שכותב, שהשתנה תקנה, והם מסתכלים לך כמו אבז, הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם בכלל. אנשים כאילו הרבה יותר, לא יודע, אנשים שכאילו לומדים כל החיים שלהם.
מסכים להרבה מאוד מגרעות של עולם הישיבות, אבל אני לא חושב שזה קשור לשאלת לימודי הריאליה. אני גם לא עוסק בלימודי ריאליה, למרות שאני חושב שאני די מודע להבדל בין עובדות לבין ערכים. אני כמעט לא עוסק, אני לא בקיא בכלל.
כן, אבל נגיד...
אקדמיים בתחום הזה.
למה? נגיד ספרים כמו של הליבני, של פרופסור הליבני, שמסביר שם, נגיד, דברים שלכאורה בהפרדה של דברים מסוימים, ריאליה של דורות, של דברים כאלה, שאתה מסתכל על זה בצורה נפרדת, אתה פתאום יכול לקלוט דברים שלפני זה בכלל לא חשבת.
יכול להיות שכן. אני חושב שהערך המוסף של זה הוא מוגבל מאוד. ולכן בשיקולי חלוקת הזמן שלי, אני לא משקיע בדברים
האלה. לא דיברתי על הרב, אני באופן כללי לישיבה נגיד.
אני אומר, אני דבר עצמי, כי אני רוצה להראות לך שבעיניי זה לא מהותי. אני כן מודע להבדל בין עובדות לבין ערכים, ובכל זאת אני חושב שאני לא מתעסק עם זה, כי זאת חלוקת הזמן שלי. אני לוקח בחשבון שיכול להיות שאני אפספס איזושהי נקודה אם לא בדקתי את הריאליה. אוקיי, לקחתי את הסיכון. ולכן אני לא אומר שזה משולל ערך. אני לא אומר ש כופר מי שעושה את זה כמובן, וכל מיני אמירות מן הסוג הזה. שאלה של במה אתה מתעניין, מה חשוב בעיניך, במה אתה משקיע את הזמן.
תודה.
הרב, לא דיין, אלא רב אחד נגיד שבאים לשאול אותו שאלה הלכתית, האם הוא צריך לברך ברכת התורה קודם לענות לה או לא?
מקובל לחשוב שכן. כל פסיקת הלכה גם דיינים, בבית דין, זה עכשיו לימוד תורה. אלוקים ניצב בעדת אל שם, אבל עוד פעם, אם הוא הולך לברר רק את המימד העובדתי, אז לדעתי לא. אבל ברור שבתוך הבירור ההלכתי, יש גם מימדים לא עובדתיים, אלא תורניים.
כן, הוא אומר לשואל, בנסיבות שלך אתה חייב לעשות כך וכך. אז זה לימוד תורה?
זה לימוד תורה נטו.
אוקיי.
אבל שאת הנסיבות אתה לא מברר, אתה אומר, אם אלה הנסיבות, אז זה מה שאתה צריך לעשות, אז זה נטו תורה, הפוך.
כן,
אם הוא מברר את הנסיבות, אז אני אומר, אז זה לא...
כן, נכון, אוקיי. אוקיי, ועוד שאלה שנייה, האם יכול להיות משהו כמו תקנת השוק בנושא, בעניין של יורדיה? למשל, חכמים אומרים, באים ומתקנים, שלאכול כשר, זה ייווצר בעיה, בעיות בחברה וכו' וכו', אז אנחנו מבטלים את זה. כמו שאנחנו ביטלנו את זה שהבעל המקורי הוא הבעל על החפץ בתקנת השוק של חושד משפט.
גמרא בבבא קמא, שנפסק להלכה גם ברמב״ם ובשולחן ערוך, אומרים שמוסר ממון, אפשר להרוג אותו. עכשיו, זה איסור רצח. זה לא סתם יורה דעה. זה איסור רצח. ומתירים איסור רצח. אין לזה שום מקור. אני מדבר על מוסר ממון. אז יש באמת מהפוסקים שרוצים לטעון שזה יכול להגיע לנפשות, וזה סתם דין רודף הרגיל. אבל יש פוסקים שבהם רואים לא כך, וזה פשט הגמרא, שזה לא כך.
אז יש להם רשות להגיד שאם נציית לחוקי התורה...
זה פשוט פעם לאותה שאלה אם חכמים עוקרים דבר מן התורה בקום עשה. במקרים קיצוניים כן. בדרך כלל הכלל הוא הרי זה הגמרא ביבמות, שחכמים עוקרים דבר מן התורה רק בשבע אל תעשה. הם עדיין עוקרים. כמו תקיעת שופר בראש שנה שחל בשבת.
נכון.
עקירה בקום עשה... זה במקרים קיצוניים, כמה ראשונים כותבים שאפשר.
אז תקנת השוק זה היה מקרה קיצוני?
ש... תקנת השוק זה ממון, אז בממון הפקר בית דין הפקר, אז זה קל.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה.
תודה. שבת שלום.
שלום.